יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. עכשיו, בן כספית ואריאל דד.
מה קורה, אריה?
בסדר, בסדר. יום זיכרון בסדר.
מה יום מיומיים, כמו שאומרים. לך יש רוטינה של יום זיכרון, או שכל שנה והתחושה שלה?
היו שנים שהייתי עולה לקברי חברים, אחר כך בכנסת הייתי צריך לייצג את הכנסת בטקסים בבתי קברות שונים, לדבר.
ואתה מודה לאל שלא היית צריך לעשות את זה היום.
הייתי קורא פרק תהילים, לא הייתי אומר כלום. גם אז אף פעם לא נעמתי נאום פוליטי. הייתי כותב דברים על חללים, על ההקרבה למען מדינת ישראל. אף פעם לא גלשתי לעניינים פוליטיים. היום הייתי קורא פרק תהילים או שיר.
לגמרי רעיון טוב. ראיתי ולדימיר בליאק מיש עתיד פשוט ויתר. הוא בא, שם זר. חילי טרופר אמר שתי פסקאות מדהימות כדרכו, אבל באמת כאילו דקה. את השר משה בראל קיבלו יפה מאוד בצפת, אבל היו תקריות, היו צעקות, ובן גביר כמובן, ופה ושם. אבל אתה יודע מה? אנחנו לא נדגיש את זה ולא נעסוק בזה, כי זה בסיכומו של דבר זה עבר בסדר, או שאני טועה.
עבר בסדר, כי צעקות היו גם לפני 7 באוקטובר לצערנו, באמת, היה ויכוח גדול עם מישהו צעק שנתניהו אמר, אם הוא אמר זבל, הוא אמר מלך. ושני הדברים מגונים בעיניי. כלומר, גם אם היה מישהו שצעק לך מלך, זה לא צריך להיות.
בכלל לצעוק.
בבית כברות, לא צריך לצעוק. יש דברים שהם באמת טקס, והטקס הוא המסר שם. לא, מה לעשות, אבל אי אפשר...
דעתי על הזבל סלש מלך ידועה, אבל אני חושב שהיום הזה קדוש... יותר מכל דבר אחר, לצערי הרב בשנים האחרונות, אני לא אשכח את נפתלי בנט כראש ממשלה, עומד ושותק מול הצרכות, למשפחות שכולות אנחנו לא יכולים להטיף מוסר ולא נטיף, אבל יש גם הרבה טרמפיסטים.
כן, נכון, ואני מצאתי את עצמי מתווכח גם עם משפחות שכולות, לצערי, כלומר, כשאני שומע על משפחות חטופים שמחבים את המסורות, זה אמירה שבגלל מה שקורה להם, מחבים את האור של העצמאות שלנו. זה לא יכול להיות. לא מתווכחים עם מה שהם מרגישים, אבל כן מתווכחים איתם. כלומר, יש דברים, זה כמו נשרוף את המדינה. אני מבין שזה מן השפה ולחוץ, הם לא מתכוונים להדליק שום דבר, אבל יש דברים סמליים, כמו כיבוי המשואות, שהמסר הוא שהפרטים חשובים מהמדינה. ויש שעות שבהם המדינה חשובה.
קודם כל מותר להתווכח, אבל אני יותר בכיוון, דווקא אני מקבל את זה. אני לא חושב שזה מחבא את שהכוונה שלהם פה לחבות את המסועות של המדינה. הכוונה שלהם להדגיש ולהמחיש את זה שאנחנו חוגגים, וישראל חיה קיימת בועטת וכאן, אבל יש פה אסון ענק, יש פה מדינה שעדיין, כבר 7 חודשים לא מקיימת את המחויבות שלה לאזרחים, את השבועה שעליה היא קמה, שהיהודים יהיו מוגנים, וזו זכותם של המשפחות. אני פשוט פחות לוקח את זה מכמוך, לקטע, אתה יודע, הסימבולי שאין עצמאות ואין מסועות ואין שמחה, זה אחר. ואנחנו יכולים להכיל את הכל, וזה מה שעשינו היום. וזהו, אז אנחנו נתחיל, אני חושב. האורחים המפיקים אסף נבו וליאור שד משפיצר, אחרי השידור, וטל אשל, ואנחנו אומרים שלום ליותם פישיץ, שלום יותם.
שלום לך.
שלום לך.
אתה אח של רב סמל מתקדם, רסם גיל פישיץ, זיכרונו לברכה, ובוא נשמע קודם, תשמע איתנו, קטע מדבר שחורך תרתי משמע את הרשתות היום, פקודה של מבצע, של פעולה, של התקפה צהלית ברפיח, טריה ממש מיום הזיכרון, וזה גם, היא גם עוסקת גם ביום הזיכרון, בבקשה.
תחנות כפיים, כאן קודקוד, ערב יום הזיכרון 2024 ברסיח. רגע לפני התקפה, אדמתנו עדיין מדממת. נעצור ונזכור את אחינו לנשק הגיבורים והאמיצים שלא ישוב לעולם.
תחנות כפיים,
אחראי לנשק. כל אחד מאיתנו יכל להיות הערב במקום אחר, אישי יותר, עם האישה, עם הילדים, עם החבר שנפל מהמלחמות שעברנו, ובפרט מזאת האחרונה. ועדיין כולנו בחרנו אחרת. בחרנו להיות כאן ברפיח ביום הזיכרון. אנחנו לא באמת צריכים יום זיכרון כדי לזכור את אחינו שנפלו. אנחנו נושאים אותם איתנו בכל רגע. ודווקא בגלל זה אנחנו כאן, כדי להגיד להם ולעם ישראל, מותכם לא היה לשווא. לא נעצור, לא נברח, לא נתחפר ולא נסתתר, כפי שנכפה על אחינו בשבעה באוקטובר. נרכין ראש, אבל נזקוף קומה, במלוא העוצמה, כפי שהטנקים שלנו, תוצרת ישראל, יודעים לעשות הכי טוב. ובזמן שבארץ ישמעו את רעש הצפירה, אנחנו נשמיע כאן רעש אחר לגמרי, של עוצמה, של דבקות במשימה, של ראות, של דור שלא סס אלה קרב, אבל ממש לא חושש ממנו. עד שנשיב את הביטחון, עד הניצחון, זכות עצומה להיות כאן איתכם הערב. זכות שעליה סבי שקבור במרוקו ולא זכה לעלות לארץ, היה יכול רק לחלום עליה. ואני ואתם זכינו. לרגע לא נשכח את משימתנו הגדולה, להיות עם חופשי בארצנו.
תחנות כפיים, כאן קודקוד, שם ממשיכים להילחם עד הסוף ועד שננצח. היכונו למגע. לזכר גיל פישית, זיכרונו לברכה, לזכר שי פיזן, זיכרונו לברכה. תחנות כפיים, כאן קודקוד, מגע.
זכות עצומה, זכות עצומה.
למי שרק שומע ולא הספיק לראות את הסרטון, זה בדיוק היה לפני שחוסלה איזושהי מטרה, והוא אמר למי שלא שם לב, לזכר גיל פישיץ זיכרונו לברכה, ושי פיזם זיכרונו לברכה, ואחיו של גיל, כפי שאמרנו כבר, יותם איתנו. תשמע יותם, אני קורא את הסיפור של אחיך, זה שלכם בעצם, של כולכם, זה סיפור לא יאמן. נולד כגנדי פישיץ, לא יהודי, אבל ציוני. איפה נולד?
הוא נולד ברוסיה, אבא שלנו הוא יהודי, אמא רוסיה. ואז שהוא עלה בשנת 2002
בפרויקט צלע. כן.
אחרי זה בצבא הוא עבר, עשה גיור, פעמיים הלך ללמוד יהדות, ואז קיבל את השם גיל, בגלל שקיבל שהוא שמח.
השם לפי מה שקראנו, השם הכי מתאים לאיש, תמיד עם חיוך. אתם הצטרפתם בהמשך, אתה וההורים, אתה אחרי 8 שנים, וההורים לפני 6 שנים, ועכשיו לא היה לו גם פרופיל, הפרופיל שלו היה נמוך, אבל הוא לא הסכים, הוא הלך לכלא, לא כי הוא רצה לברוח מהקרבי, אלא כי הוא רצה, התעקש ללכת לקרבי.
כן, כן. הוא אמר שאו קרבי, או אני נשאר פה. ואז קצין אמר כמה פעמים מזמין אותו, ואמר שתשמע, הפרופיל שלך, בגלל שיש לך בעיות אמריות, מקסימום שהוא יכול לעשות לך, אם אתה רוצה להיות בקרבי, אתה הולך לשריון. תחשוב 10 דקות, ותענה, אני לא יכול לעשות כלום. ואז הוא חשב, בסדר, אני הולך לקרבי, לטנקים. ואז משם הוא עבר לבנון, צוק איתן, ועוד, כמה דברים.
יותם, גם אחר כך הוא סבל מקריסת ריאות, הייתה לו מחלת ריאות לא פשוטה, והוא כמעט העלים אותה משלטונות צהל, כדי שלא יפסיקו את שירות המילואים שלו.
כן, זהו, עבר 2 ניתוחים קשים, כאילו עשו לריאות בצד ימין בצד שמאל, ולפני 1.5 שנה המחלה חזרה. הוא היה חודש בבית עם חמצן, עם מסיכה, אחר כך נסע עם בלון הזה ברכב, ואז...
אתה יודע להגיד איזה מחלה?
זה פנאומוטורקס, אני לא יודע בעברית, זה פנאומוטורקס.
פנאומוטורקס זה חזה אוויר, זה מצב שבו מצטבר אוויר בין הריאות ודופן החזה, וזה יכול לגרום למוות אם לא מנקזים את זה.
אז זה לא אמפיזמות.
פעם ראשונה לקחו אותו מריחוף, פעם ראשונה שהיה אצלו, לקחו אותו מריחוף, מדה, מגיע מדה, לקחו אותו לבית חולים, שהוא לא יכול למשוך את האוויר. ואז, כן, זה מפותן.
ובתוך כל זה, קודם כל יש פה סיפור שהוא, כשעבר את כל ההרפתקה הרפואית הזאת, לפני 15 שנה קריסת ריאות, עבר ניתוח, אחר כך שלחו אותו לביטוח לאומי לקבוע לו אחזי נוחות, בביטוח לאומי אמרו לו שהם איבדו את כל הדפסים, תתחיל מההתחלה לרכז את הדפסים. עכשיו ישראלי רגיל היה מעלה באש את סניף ביטוח הלאומי, וגיל היה מבסוט, אין לכם את המסמכים, זה לא יגיע לצבא, אני יכול להמשיך לעשות מילואים.
כן, אנחנו כמה פעמים גם אמרו לו שאולי עדיף לקחת עורך דין וללכת, זהו, ממש אני רוצה להיות עד הסוף במילואים, ואז ככה היה בן אדם.
עכשיו, החברים שלו מספרים שכל משימה מחוץ לטנק, שזה המשימות הכי מסוכנות לטנקיסט, לצאת מהמעטפת של השריון, של ההגנה, של מעיל רוח, כן. לצאת החוצה, להביא דברים, לעזור לטנק אחר, כן. הוא היה הראשון שהיה מתנדב לעשות אותם, וככה הוא גם נפל, ככה הוא גם נהרג.
כן, בלילה שלפני שהוא נפל, היה קרב חזק, הם אומרים שהם ישבו בטנק, הוא אמר שחבר'ה, יש לך ילדים, יש לך שתי, יש לך, רק עכשיו נולד ילד, אין לי אישה, אין לי ילדים, אם משהו קורה, אני יוצא ראשון. זה הוא אמר שצועק, הוא אמר שזה סגור, אני לא יכול לשמוע כלום, אני יוצא ראשון. וככה יצא שהוא יצא מטנק, ואז... גם צריך להגיד שמתי הוא נפל, לא רק הוא יצא מטנק, גם מכמה טנקים יצאו אנשים, ולפעמים צריך, טנקיסטים יצאים מטנק.
כן, זאת אומרת, הוא תמיד התנדב, כל משימה, אגב ארי, לפעמים הטנק יותר מסוכן מבחוץ, כי הטנק הוא מטרה, ולא תמיד יש לכם מעיל רוח.
תלוי במה משתמשים,
בדיוק, אבל אין ספק שהתחושה, זה כשאתה מסתובב בחוץ, ככה, ברגל, וכל צלף, כמו שקרה לגיל, והחברים שלו שמצאו את גופתו, אומרים שהיה מרוח לו עדיין חיוך.
כן, גם אנחנו ראינו אותו לפני ששמו אותו... ראינו אותו והוא היה בו עם חיוך, והוא היה כמו, אמרו שאתם עכשיו רואים אותו, הוא כמו חי ועם חיוך, פתחו לנו ובאמת הוא היה עם חיוך, כמו בן אדם הלך לישון.
ספר לנו עליו עוד קצת, מה הוא עשה, איזה איש הוא היה?
הוא, קודם כל, הוא היה... מוכן לעזור לכל אחד. הוא כל כך דואג על הארץ. לדוגמה, זה בזמן האחרון שהיה הפגנות בין אנשים של שמאלה, ימינה, הוא נסע עם אבא. זה כמעט מילים אחרונים שהוא אמר לאבא. הוא אמר שתשמע אבא. לא אכפת לי, מי שם יהיה למעלה ראש ממשלה? נתניהו, בנט או מישהו שמאלה, ימינה, לא אכפת לי. הוא אמר שאני מוכן ללכת לחמם, למות על מדינה הזאת, על אדמה הזאת, על עם הזאת. זה היו מילים אחרונים. ואז עוד כמה זמן מגיע מלחמה.
והוא עבר בשלום הרי לא מעט, לבנון השנייה, בן כמה הוא היה?
כן. הוא היה צעיר, זה לא כל כך צעיר, 20. גיל 20. בגיל 20. ואחרי לבנון גם נפלו שם חברים שלו, הקצין שלו נפל שהיה חבר שלו, הוא היה עצוב מאוד.
ובמה הוא עסק? במה הוא עבד?
הוא בזמן האחרון הוא היה עובד ברשת קרפור, מנהל משלוחים. לפני היה עבד באסיקס, גם מנהל סניף, ולפני גם היה מנהל בקסטו.
גיבור, גיבור אמיתי, גיבור ישראלי, גיל פישט, זיכרונו לברכה, ושמו גם נשמע בפקודה ברפיח היום, ביום הזיכרון, ולא בכדי. יותם, אנחנו שולחים לכם תנחומים מעומק הלב.
תנחומים, ואנחנו יחד איתכם גאים, גאים בגיל.
מאוד. תודה.
תודה רבה.
דוקטור לילה אבס, שלום.
שלום לך.
לך. ערב טוב.
שלום.
לילה היא אימא של רב סרן ג'מאל אבס, מפ"י ב-101 חטיבת הצנחנים, נפל ברצועת עזה ב-18 בנובמבר 2023, כמובן בגיל 23. ראיתי אותו אתמול לילה, הייתי בשירים בכיכר בפעם הראשונה, והיה קטע, ראיתי, תשמעי, אני חושב שאת היחידה שהיא לא אלוף משנה במשפחה.
נכון, נכון, אני אלופה בבית ספר לילדים.
את מנהלת בית ספר.
מקפחים נשים?
מקפחים נשים. כן.
אבל ההיסטוריה המשפחתית זה אלופי משנה וסגני אלופים וקצינים בכירים בצבא. גם סבא שלו.
נכון, נכון. ג'מאל גדל בבית של כולם לוחמים. מאז שהוא קטן הוא לקח את כל המורשת של הסבים והאבא ומאוד התעמק בזה, וכל הזמן שידר שאני אהיה בצבא ואני אהיה ביחידות לוחמים, וגדל על זה, הוא ואח שלו גם.
ואני ראיתי אתמול בסרטון שהקרינו בשירים בכיכר, שהוא אמר לסבא שלו, זה גדעון, נכון?
נכון, גדעון.
הוא אמר לו, אני הולך לעקוף אותך. זאת אומרת, נכון. אם הוא לא היה נופל, הוא תכנן ללכת, עכשיו הוא רב סרן, סגן אלוף, אלוף משנה, ללכת רחוק.
הוא באמת, הוא שם לעצמו מטרות, הוא מאוד רצה להתקדם בסולם הדרגות, ואני בטוחה, אם ג'מאל היה בחיים, הוא יגיע רחוק רחוק, יותר מסבא ויותר מאבא ויותר מאח. כי מה שאפיין ג'מאל הוא הצניעות שלו והאומץ שהיה בו, המנהיגות והביטחון. ג'מאל היה מפה יוצא מן הכלל. פעם אני זוכרת שקיבל את הפלוגה שלו צנחנים, היה בשבת יושב בבית ועושה מצגת. אז אומר לו, אבא, מה אתה עושה? אומר לו, אני רוצה לעשות סיכום לכל התקופה הזאת ולשלוח לחברים. אמר לו, מה זה? אני שנים בצבא ואף פעם לא עשיתי את זה. למה אתה מעדכן את ההורים? אומר להם, לא, אני רוצה שההורים שלהם ישבו בראש שקט, ישנו, ידעו איפה ילדים שלהם ומה הם עושים, כדי שירגעו וידעו עם מי הם מתעסקים. אני כמו אבא שלהם, אני דואג להם, אני רוצה שהם יהיו בטוחים בי, וזה מה ששידר ג'מאל כל הזמן להורים של הפלוגה שלו.
והחיילים שלו הצליחו להגיע הביתה אליכם, לנחם, אחרי שהם יצאו מעזה?
כן, הם הגיעו, כל הבלוגה הגיעה פעמיים, והיום גם בזיכרון יש חלק מהם הגיעו אלינו. אתה יודע, עכשיו הם חזרו כולם לתוך רצועות עזה, אבל כל הזמן אנחנו בקשרים טובים איתם, כל הזמן החברים שלו מדברים אליי, ההורים גם, שבשבעה אני מאוד מאוד הרגשתי בנוח, עד כמה יש לו אמהות, עד כמה אהבו אותו, עד כמה נתן להם ביטחון. ואני אמרתי להם, אני מאוד הייתי גאה בו שהיה בחיים, וגם יותר גאה בו שהוא נפל.
אני יכול להגיד לך ולאשר לך מהכיוון שלי, יש לי במשפחה לוחם ב-101, שאמר לי של ג'מאל היה, הוא קינה איזה אגדה בחייו.
נכון.
פשוט מודל לחיקוי וכאילו סמל, ממש סמל, ולא היה ספק לאף אחד שזה בחור שהולך ללכת כמה שיותר רחוק.
מנהיג אמיתי.
כיוון שבני המשפחה היו קצינים בכירים, אני מבין שחלקם הצליחו לעלות לרשתות הקשר ולדבר איתו ממש תוך כדי הקרבות.
כן, זה אבא ואח שלו.
כן, זה שיחה שכל המדינה שמעה.
נכון, נכון, זה שיחה מאוד מאוד מצמררת. אני כל תקופת המלחמה מאז 7 באוקטובר לא שמעתי את ג'מאל. כל הזמן הייתי מוטרדת ומודאגת. אז פעם התנפלתי על בעלי, אמרתי לו, מה זה אתה עם כל הקשרים שלך, ואתה כאילו מנהל לחימה בצפון, אין לך אחד שיקשר בינך לבין הבן שלך, אני גם אמא ואני גם רוצה לשמוע אותו, גם רוצה לדעת איפה הוא. אז הגיע לפני נפילתו בשלושה ימים, אמר לי, יש לי הפתעה בשבילך, שאני השגתי היום את ג'מאל, עשו לי הפתעה בפיקוד הצפון, ועליתי לשיחה איתו, אני אשמיע לך אותה. אז ששמעתי את קול של ג'מאל ועם החוש ההומור שלו, שגם מברך את אבא שלו ואת אח שלו שקיבלו דרגה, אז מאוד נתן לי שמחה שהוא במצב טוב, ומאוד הרגשתי בנוח. אחרי יומיים התפרסמה ההודעה הזאת, ואז באותו רגע שכולם מברכים אותי על הילד החמוד הזה, על כולם מאחלים לו שיחזור הביתה בריא ושלם, אז מקבלת הודעה בערב שהוא נפל לצערי.
תגידי, דוקטור לילה אבס, מה הסוד? את גם מנהלת בית ספר שש שנתי בפקיעין, איפה שאתם גרים, עתיד. מה הסוד של אחוז הגיוס העצום בקרב העדה בכלל ובמשפחה שלכם בפרט? כאילו, מאיפה זה מגיע?
קודם כל, אנחנו מאוד מקפידים על ערכים. אנחנו הדרוזים מאוד מאוד עובדים על ערך המדינה, ערך אהבת הארץ, אהבת המשפחה, אהבת האחר, שייכות למדינה, שייכות למקום שאתה נמצא בו. כל הערכים האלה אנחנו נוטעים בתלמידים שלנו כדי שיגדלו באהבת המולדת. שמי שאתה מגדיל אותו על הכבוד, על אהבת המולדת, על השייכות, אז הוא בטח שהוא ייתן את כל כולו למדינה. בני ג'מאל, מה שאפיין אותו, שהוא קודם כל היה בן אדם, שאהב את האנשים, שעזר להם, תמך בהם, נתן להם ביטחון. אנחנו, אין לנו כאילו מעדיפים אחד על השני, כולם בני אדם. אנחנו נותנים את כל הנשמה שלנו למען המולדת, וזה מה שאנחנו מגדילים את הילדים שלנו.
בגלל וזה... זה הם... זה רק בבית, במשפחה, או שגם בבית הספר, כשאת מנהלת,
לא,
את מעבירה את זה?
לא, בכל הכפר, בכל הכפר. אנחנו גם, כשאתה אומר שבית ספר שלי מוביל בכל המדינה, אני קיבלתי ב-2018, קיבלתי מקום ראשון, המנהלת מספר אחד בכל המדינה. על מה, אחוז, זה לא רק אחוז זכאות, זה גם על גיוס לצבא, גם על ערכים, גם על התנדבויות. כל זה נכנס בתוך שקלול קטגוריות כדי לקבל את המקום הראשון. אז יש לנו ילדים מאוד טובים, מאוד נותנים את הנשמה שלהם, גיוס אצלנו מאוד עולה. אני אגיד לך את האמת, בשניים האחרונות לא. היה כעס קצת, לא שנתיים אלא ארבע שנים, בוא נגיד להיות מדויקים, אחרי שיצא חוק הלאום. אחרי שפרסמו את חוק הלאום, יש הרבה ילדים שאני גם עושה עם משרד ביטחון הרבה כאילו חשיפה למה שיש בצבא, לאיזה יחודות אתם הולכים, לקפות, לכל התהליך של הצבא. אבל בארבע שנים האחרונות הילדים אומרים לי, למה להיכנס ולשרת? אם הם מסתכלים עליי שאני סוג ב', למה ללכת לצבא? זה כאב לי באיזה שלב. וגם לג'מאל כאב. ג'מאל מכל המחזור של הכיתה שלו, רק הוא התגייס לצבא באותו שנה. כי באותו שנה הוציאו את החוק הלאום. אבל ג'מאל כל הזמן אמר, אני לא אתן לאף אחד שיסתכל עליי כאילו אני סוג ב', אני כל הזמן כתב, אני סוג א', לא סוג ב', על התעודות שלו, כשהיה במדים בתחילת דרכו. אז וגם אנחנו נתנו לו שהכל יתוקן. אנחנו לא נגד החוק הלאום, אנחנו לא אומרים שאנחנו לא רוצים מדינה יהודית, אנחנו לא אומרים שאנחנו לא שייכים למדינה ישראלית, לא, אנחנו אומרים אנחנו ישראלים גאים, וגם אנחנו בתוך החברה היהודית, אבל צריך לתקן, אנחנו שאנחנו עושים כל הזכויות שלנו, כל החובות שלנו אנחנו עושים, אז תנו לנו את הזכויות שלנו. זה מה שאנחנו, תיקון שלא יתימו עלינו חוקים.
מאוד מאוד מקווה שנדע לתקן את זה, יפה שעה אחת קודם. אתם לא, אני חושב, הדעה שלי זה לא צריך לתת לדרוזים שוויון, צריך לתת להם זכויות עודפות. כי אתם הרי לא, אתם יכולתם לבחור, אתה יודעת, יש עוד עדות בישראל.
אנחנו חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת.
לא רק זה, אבל אתם גם התנדבתם להיות. אנחנו תקועים פה, יהודים וזה. אתם יכולתם להיות כמו ערבים אחרים, ולא להתגייס, והחלטתם לקשור את גורלכם בגורלנו, ולכרות איתנו את הברית הדמים הזו, שזה כבר קלישה, אבל זה נכון. אני מקווה שזה תוקן, ואני מקווה שלא תדעו את צער.
הלוואי.
תודה רבה לך, דוקטור לילה אבס.
תודה לכם,
וחג עצמאות
שמח.
חג שמח.
שלום, תודה. הרב יהודה ליבמן, שלום.
שלום לך.
צהריים טובים.
דודו של אליקים ליבמן, זיכרונו לברכה, ראש ישיבת פרי הארץ,
סגן אלוף במילואים.
סגן אלוף מילואים, וסיפור נפילתו של אליקים הוא מזעזע במיוחד. בגיל 23, ביום ראשון 5 במאי, הובא לקבורות אחרי עבודת נמלים של חודשים לנסות. בהתחלה הרי חשבו שהוא חטוף בעזה, והנסיבות והמודיעין והמידע, ובסוף התברר שהוא נפגע מאותו טיל שפגע באמבולנס, נכון?
כן.
זה סוג של, כאילו, מרגיע את ה... הרי חייתם 7 חודשים בסוג של גיהנום. זה מה עם הילד, איפה הילד, חי, מת, חטוף, לא חטוף. בשורה כזו זה בעצם, כאילו זה בשורה שמה, שנושמים לרווחה או מראה שחורה. איך אפשר, איפה אני יכול למקם את הבשורה הזו?
קודם כל, אנחנו ביום זיכרון שהוא לא יום זיכרון פרטי, הוא בעצם יום זיכרון לאומי. ואני יכול להגיד גם שהמשפחה של אחי וגם אנחנו כולנו לאורך כל התקופה השתדלנו, וגם היום בימים כאלה, ביום כזה מיוחד וקדוש, אנחנו מנסים להסתכל על הכל במבט גדול, במבט רחב, במבט כללי, במבט לאומי. ומה שהחזיק אותנו ואת המשפחה לאורך כל התקופה, זה תפילה, זה אמונה גדולה ותפילה גדולה. שאנחנו, קודם כל, שידענו לאורך כל הדרך מעדויות שהגיעו בשעתיים, שלוש הראשונות, אליקים שלמה, כמו חלק גדול מחבריו, בחר לא לברוח, אלא להמשיך ולהישאר במקום.
הוא היה מבטח באבנובה, והוא נשאר להגן עליהם.
הוא היה מבטח, וברגע שקורה אירוע כזה, יש לו אפשרות לסיים את עבודתו כמבטח, כי המסיבה פוזרה. אבל הוא, כמו רבים מחבריו, נשארו במקום, וגם אליקים שלמה, פשוט נחלץ לעזרת כל הפצועים, ועשה ככל יכולתו לעזור להציל יהודים ולהשתתף הסיבה. שם כנראה גם הוא מצא את מותו. לאורך כל התקופה לא ידענו, אמנם שהוא באמת נשאר בזו המסיבה, התחלה באמת המשפחה ידעה שהוא נחטף. הייתה גנזות כזאת, איזשהו סרטון שבסוף התברר שכנראה לא היה שלו. בחודשיים האחרונים, וזה באמת בפחות חודשיים שלוש האחרונים, התחילה תפנית, ובפחות אנשים הטובים של אפשר להגיד אנשי הדממה, אנשי הקודש, שעסקו במלאכת הזיהוי והאיתור, ובמשך כל התקופה בעבודת נמלים של פיסות מידע ותחקירים, אפשר להגיד שגאלו אותנו, את המשפחה, מהתעלומה הזאת. כי עם כל צריך להגיד ולהודות שתפילות ואמונה זה דבר גדול שנותן הרבה כוח, אבל עדיין דבר כזה שתעלומה כזאת גדולה היא באמת, כתוב שאצל יעקב אבינו, כשהוא לא ידע מה גורלו של יוסף הצדיק בנו, אז הוא מקטיר את עצמו טורף טורף יוסף, הוא ממהן להתנחם. זה דבר שהוא לא נותן לנפש מקום לנוח בו. גם בתפילות, שאתה רוצה לכוון את התפילות שלך, ואתה יודע לאן לכוון את התפילות, זה נותן לך כוח. כשהתפילות הן לא מכוונות ולא ניתנות, זה ברור שזה הרבה יותר קשה. אבל אני חושב שהנחמה הגדולה של המשפחה זה היה לראות את העם שלנו קם ומתנער, אינהם כלבי יקום וקרי התנסה, ויוצא לאנשים שבעצם יצאו ביום שמחת תורה מביתם להילחם, ואנשים שיצאו לחלץ לעזרת החיים, ועדיין אנחנו רואים את הרוח הגדולה בעם, וזה מה שנותן תקווה ונחמה גדולה לנו כמשפחה, שבעזרת השם יתברך גם נפילתו על קידוש השם של יקים שלמה, הוא חלק מבניין האומה ותקומת האומה, חלק מתהליך הגאולה שלנו פה בארץ, וזה דבר שנותן הרבה תקווה והרבה נחמה.
רב יהודה, אחד הימים השמחים במקום שאני גר בו, בכפר אדומים, זו תפילת ערבית בערב יום העצמאות. ושרים הלל עם גיטרות. אתם תוכלו לשמוח בתפילת הלל?
וואו, זו שאלה טובה. קודם כל...
קשה.
כן, שאלה קשה, ואני יכול להגיד, קודם כל, אנחנו משפחת ליבמן כבר 26 שנים נמצאים בתוך השכול המשפחתי. שכלנו את אחינו, את אח שלי, אח של אליהו, דוד של אליקים, לפני 26 שנה ביצהר. ואנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת, מיגול לשמחה ומעבר ליום טוב, כבר 26 שנה. אנחנו לימודים במעברים האלה. ועם כל זה ברור שהשנה זה יותר...
השנה זה טרי חם ממש עכשיו, וזה גם דיברנו על זה אתמול, הרי ואני, פעם ראשונה שיום הזיכרון הוא תוך כדי מלחמה.
נכון, אני הייתי ילד במלחמות הקודמות, יכול להיות שמלחמת יום כיפור גם גלשה קצת בסופה, אבל...
מלחמת יום כיפור לא הגיעה ליום הזיכרון, היא נסתיימה אחרי 20 וכמה ימים.
לא, יש את הסיפור של המובלעות והזה, אבל...
כן.
אבל אתה צודק, המלחמה הגדולה הסתיימה. ופה אנחנו, אפשר להגיד, יש כאלה אומרים בעיצומה, יש כאלה אומרים שבתחילתה.
אף אחד לא יודע אם אנחנו בהתחלה או בסוף, זה היופי.
אבל נכון שהמעבר הזה בכלל, אני יכול להגיד שבאופן כללי, יום הזיכרון הוא יום מרטיט. אני כל השנים נמנעתי אפילו מללכת להר הרצל מהקושי. כאילו, העדפתי... נשאר בסביבה אחרת, ועליי השנה החלטתי ללכת להר הרצל מתוך הרצון להיות במקום הזה, להיות במקום הקדוש הזה, למרות שאליקים שלמה קבור בחברון, והדוד שלו אחי קבור ביצהר, ובין יצהר לבין חברון נמצא הר הרצל, אבל הר הרצל מבטא עבורנו את ה... את ה... את הסמליות יותר מכל, החיבור הזה של היום הזה. על ירושלים, על הנצח. אפשר להגיד שמצד אחד הקושי הוא באמת במעבר, מצד שני צריך לדעת שזה גם באמת בסוף זה נחמה, זה תקווה. יש מושג של לקום מתוך האבל. אנחנו בעם היהודי מאוד מאוד מכוונים, מאוד מכוונים ללימודים מזה, גם זה חלק מה, זה חלק אפשר להגיד מהנצחיות שלנו, זה היכולת לקום. לקום, כי נפלתי, קמתי.
ואנחנו...
יכולת לקום ולהתנער, יום העצמאות, הוא נותן לנו את היכולת לקום מתוך הדבר הזה, כעם וגם כיחידים.
אנחנו מאחלים לכם, הרב יהודה ליבמן, לקום גם הפעם, ולשמוח איכשהו. תודה רבה ותנחומים.
תודה רבה,
עם ישראל חי, בשורות טובות, לגאולה שלמה, לקרוב ממש.
שיילי אתרי תשאיר לנו עכשיו את אצלנו בגן, מי שזה, השם שלה מצלצל מוכר, כן, בעלה נרצח, הבשורה הגיעה אחרי, אבל בעלה נרצח בשבעה באוקטובר, הנה.
בן, שנייה, לפני השיר.
כן.
אנחנו שומעים הרבה דיבורים, אנחנו שומעים הרבה דברים, אני קורא מאמרים, אני קורא סיפורים, אני לא בוכה. בשירים אני בוכה.
מבין לגמרי.
לשמיכה. יש הרבה חבורות, יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות, אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות, מרים להם כפיים, מלמדים אותם לנחות, מורמים על נס הדגל, גבת כל האזור, רק לפעמים כשהם קופצים רחוק, הם שוכחים לחזור. בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה, הם מדברים, והוא מגלה למים בשבילו. נפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן, אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה, הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו, היא בוכה כשהוא מציע לה. יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא אכיר.
ותגיד, יש שירים שמבקים אותך באופן קבוע? כאילו שאתה יודע, זהו,
זה אחד
השיר
מהם, הזה? כן.
אה, דווקא זה?
אבל, לא, לא רק זה, אבל בזמן האחרון זה, כן. יש שירים של נעמי שמר שהם לא שירים על, על אבל או על אובדן. שגורים לי לדמוע, דווקא מתוך העומק שלה, שהם נוגעים ברגש, הם כאילו עוקפים את כל חומות ההגנה שלי. בול.
אני מתוודא שגם אצלי, ויש לי, יש לי גם, לא רק ביום הזיכרון, גם ביום השואה, נניח חלון לים התיכון של פוליקר, פותח ברז.
כן, כן, זה
שמחזק. סתם דוגמה, כאילו, לא, אתה מכיר את הנסיבות, זה שתי המשפחות, הוא ויעקב גלעד, והניצול שלפני אשתו מגיע וסוחר פה חדר ביפו. טוב, עדיף להפסיק עכשיו. יהושע סוקול, שלום. יהושע סוקול, שלום.
שלום.
ערב טוב, שלום לך.
אתה אביו של רב סמל במילואים, ישראל סוקול, זיכרונו לברכה. ששוב אתה קורא את הסיפור הזה, אני היום שמעתי, נדמה לי, נאום של בני גנץ, וזה כל כך מאפיין גם את הסיפור של ישראל, שאומר שהמדינה, בדרך כלל כשמדינות נפתחת עליהם מלחמה קשה, תושבים בורחים. אצלנו התושבים באים. זאת אומרת, גם הישראלים שחיים בחול, נוערים פנימה, ואצלכם, יהושע, ישראל בכלל הגדוד שלו, יוצא גבעתי, נשלח לגזרת ירדן, הוא החליט ביוזמתו לעבור לגדוד כשנכנס לעזה, כדי שחלילה הוא לא יפסיד את המלחמה.
כן.
ספר לנו עליו קצת.
תשמע, כל הורה יספר שבנו היה הכי טוב, ובמובן הזה אני לא רוצה להיות כמו כולם. אני יכול להגיד שהוא סיים שנה ראשונה באוניברסיטה העברית בלימודי פיזיקה, ושחצי שנה לפני כן, בין השחרור לבין האוניברסיטה, הוא עבד כפועל בניין, כדי להבין מה זה עבודה, מה זה עבודה בידיים. אבל מה שכן חשוב, שהיה לו חלום. והחלום הזה מתבטא אולי במשפט שחרות על מצוותו. המשפט הוא ראיתיך עזה בצל ארזי הלבנון.
משפט מאיפה? מאיפה המשפט הזה? אני לא מכיר.
זה לא ציטוט. זה לא ציטוט, זה משפט שנכתב על ידי אחיו יעקב ואשתו מרים. מרים אשת יעקב. אז לבנון במשפט הזה הוא דו משמעי. לבנון כארץ.
ולבנון כסמל לבית המקדש.
ולבנון אכן ככינוי חז"ל לבית המקדש. ובשביל ישראל שני הדברים האלה היו כאחד. לבנון כלבנון וסיריון, כמקום שאנחנו חייבים לשחרר וליישב. הוא בעצמו בחר מקום קצת יותר צפון, אזור בשארי, צפון צפון מערבית מבירות, האזור הגבוה ביותר בלבנון.
הוא כבר בחר מקום בלבנון, איפה להקים יישוב?
כן, 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 כן. שלא. כמובן היה לא ברור שזה לא שלב ראשון, שהשלב הראשון זה הדליטני, שזה לא רק חלק מארץ ישראל לכל הדעות, זה גם בפועל הייתה שם גם מלכות שלמה וגם מלכות חשמונאים, אז שם בפועל הייתה ריבונות. ואגב, החלק הדליטני למיטב זיכרוני גם על פי הצהרת בלפור, או מה שהיה אחרי הצהרת בלפור, הוכן כחלק לבית הלאומי של עם ישראל. אז לא, אבל הוא בעצמו חלם לגור יותר צפונית. אז ובשבילו היה דבר ברור, בשבילו גם בשבילנו, לא דיברנו על זה יותר מדי, כשדיברנו זה הרבה, ну, בדרך כלל זה בחצי צחוק, אבל כי כל הדיבורים האלה בעיקר לפני מלחמה. אז ברור שמצד אחד לבנון, נגיד ככה, לבנון אמיתי, זאת אומרת לבנון צפונית מליטני, על מה שדרומית לליטני אין על מה לדבר, אבל גם לבנון צפונית מליטני זה חלק מארץ ישראל, חלק מהארץ המובטחת, וכן אנחנו צריכים להיות שם, זה מהצד העקרוני, הרוחני, וגם מהצד המעשי, הפרקטי ביותר. מקובל שתוקפן משלם עבור תוקפנותו, ועיקר התשלום הוא בשטח. אז אם אנחנו ספגנו התקפה משטח לבנון, עכשיו לא נדבר אפילו על זה שאין מדינה כזאת בפועל, יש נציגות באום, יש סמל, יש...
יש מדינה פיקטיבית, זה מדינה בקריסה.
אבל אנחנו אפילו מדברים על זה. תוקפן משלם. זאת אומרת, ברגע שספגנו משם התקפה, הם נתונים לחסדנו. אז זה בעניין הלבנון כארץ.
וזה בעניין הכתובת על המצבה, כן.
כן, ומבחינת המשמעות השנייה, הלבנון, בהקשר החר הטוב הזה והלבנון, לאן שמשה רבינו התחנן להיכנס ולא נכנס, בית המקדש, זה גם כן, יש פה שני היבטים שממש מסתדרים אחד עם השני.
תגיד, יהושע, אתה יכול לספר לנו עליו קצת ברמה האישית? מה הוא עשה ישראל, איך הוא היה?
למען האמת, אני לא הייתי רוצה לעשות את זה, כי זה ממש לא מעניין. מה ששמעתם מכל האבות האחרים, אתם תשמעו גם ממני. ושוב, כמו כל אב אחר, אני חושב שבנו היה הכי טוב. מה אני אגיד? אני יכול רק להגיד רק דבר אחד, שהוא כן חשוב, שהוא מאוד דגל בעבודת כפיים, ולא עבודת כפיים לשמה, אלא עבודת, אלא פרנסה, פרנסה בכבוד.
לחיות
הוא
מזה.
למשל עבד, הוא למד בישיבת ברכת משה, אחרי שהוא התגייס במסגרת ההסדר, הוא סירב לקחת מאיתנו כסף, ושלם עבור הישיבה מהמשכורת שהוא קיבל מהצבא. והוא גם אמר לנו שלמעשה אבל... הוא רואה איך זה שאנשים צעירים, בריאים, חיים על חשבון מישהו אחר, איך זה פוגע באופן לימודם, איך זה משחית את מידות, והוא אמר שהוא רואה את זה.
יהושע, אנחנו משתתפים בצערכם ותנחומים עומק הלב.
איבדנו אדם גדול, צעיר וגדול.
מיוחד ביותר. אבי הרוש, שלום.
היי.
שלום לך.
אבי, אתה אביו של סמל ריף הרוש, זיכרונו לברכה, קיבוץ רמת דוד, לוחם בהכשרה בית הספר לקומנדו, נפל בשישה באפריל בחאן יונס, לצד מפקדו ושלושה מחבריו, וגם כתב מכתבים לפני הכניסה לעזה, והסביר, מה הוא הסביר, למה, מה אנחנו הולכים לעשות ולמה.
כן, הוא הסביר מה הוא הולך לעשות ולמה. כן, ריף כתב מכתבים שאני לא יודע אם אני הייתי מסוגל לכתוב אותם. לא יודע אם זה מכתבים, הוא כתב לעצמו יותר, וראינו את זה אחר כך.
והוא השאיר את המכתבים האלה אצלו בתיק, בתרמיל, בניירות, נתן לחברים, איך קיבלתם אותם?
אז זהו, אני, שבוע האחרון שראינו אותו, אני עושה את הכביסות בבית, אז אני תמיד הייתי לוקח את המדים שלו ואת כל מה שצריך ללכת לכביסות, מרוקן את כל מה שצריך לרוקן ומחזיר אחר כך, אבל בפעם הזו רוקנתי ומהכיס של המדים שלו היה את המכתב הזה מקופל, דף A4 מקופל, ובכל כיפול הוא רשם משהו אחר, ואפילו לא קראתי את זה, רק קראתי את הראשון, את הפסקה הראשונה, ואמרתי, טוב, אני אשאיר את זה אצלי. והשארתי את זה אצלי בתיק, ושהוא נהרג, אני חושב שמיד אחרי הלוויה, נזכרתי במכתב הזה ואמרתי, אני רוצה ללכת, או לפני הלוויה, נזכרתי במכתב שהשארתי בתיק והלכתי לפתוח ולקרוא אותו, ואני יכול להגיד שעד היום אני לא מבין מה עבר לו בראש, הוא רשם אותם. אני מניח שתבואו לו דברים טובים, אני לא חושב שהוא חשב...
תשמע, אנחנו מדברים על ילד בן 20, כן? זה לא מילואימניק סבא, עלילות, קרבות ומשפחה, זה ילד בן 20.
אבל ילד שמחפש משמעות לדברים שהוא עושה, לסכנת חיים שהוא נכנס אליה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא גם, בלי לפגוע בו חלילה, אני בימים האחרונים קצת בדילמה עם עצמי, אם זה טוב או לא טוב מה שאני עושה ומדבר ומספר על ריף, אבל אני מאמין שהוא לא כועס וזה בסדר. ריף, למרות גילו הצעיר, היה עם עומקים גדולים מאוד, באמת, כאילו, גם על הראייה של החיים, ועל מה הוא עושה, ולמה הוא עושה, הוא כל מה חיפש את הלמה. אחד מהמשפטים שהוא רשם שם, למה אני אעשה את מה שאני הולך לעשות. הוא כל הזמן רצה להבין למה הוא עושה את משהו. ואם הוא הבין למה הוא עושה משהו, זה עשה אותו ב-100%. וזה די הפתיע. הפתיעו... המשפטים האלו, וגם שהוא שם את המשפחה מתחת לאותה אישה מבוגרת שאומרת לו תודה ובוכה עבורה, הוא מוכן לסכן את חייו, כאילו לא יודע.
אם אנחנו רוצים להיות מדויקים, אני אקרא את זה, למה אני מסכן את החיים שלי? עשו את זה לפניי ויעשו את זה גם אחריי, בשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה, אני מוכן להקריב את החיים שלי, ובשביל המשפחה שלי, כדי שתשב בשקט ובנחת, ושידעו שיש מאחוריהם צבא ענק שישמור עליהם, כל עוד אנחנו על הרגליים, ניסיתי את הכי טוב שלי, וזה לאן שהגעתי, וכולי וכולי.
כן. זה ריף. כן, הוא ולפני
הצבא לא הכרתם את הצד הזה באופי שלו, באישיות שלו?
האמת היא שאמרתי את זה כמה פעמים, אני לא יודע אם זו נחמה, אבל ריף שאנחנו הכרנו במעגל המשפחתי הקרוב, וריף ששמענו בשבעה ולאחר השבעה, היה אותו ריף. לא היה פער כמעט בין מה שהכרנו אותו לבין מה ששמענו. הדבר היחיד שלא כל כך ידענו זה את העומק של הדברים ואת ה... את ההיקף של האנשים שהוא נגע בהם. ידענו. לא ידעתי שזה מה שהוא חושב ממש על על ההמשך שלו בצבא. ידעתי שהוא מאוד מאוד רוצה להצליח בצבא. הוא גם היה... זה היה פיבנטי. זאת אומרת, היו לו פעמים שהוא לא הבין מה הוא עושה שם. אני יכול להגיד לכם שבאחת מהנסיעות שנסענו, שהקפצתי אותו, הוא אמר לי, אבא, אני מקווה שזה ישתלם לי. שמה שאני עושה עכשיו ישתלם לי בעתיד. ואת... הוא, אתה יודע, די בדק את הדברים.
תגיד, אני שואל לך שאלה שהיא מור, אנחנו אחרי נפילתם ומותם שאנשים לומדים עליהם עוד הרבה דברים שלא ידענו בשבעה, שזה מנהג יהודי מרטיט לב, אתם גיליתם לאיזה המשכים כשבאו התחילו החברים והתחילו לספר עליו אחרי שהוא נפל?
על מה, סליחה?
על כל הרובד הזה שאנחנו מדברים עליו פה, על כל הדברים האלה שלא ידענו.
תשמע, ידענו שהוא חבר טוב, הוא לא היה מושלם, בוא נשים את הדברים על השולחן.
אין אנשים מושלמים.
כן, זהו, וגם דיברנו על זה, ריף ואני לא מעט פעמים, אין דבר כזה מושלם. הוא ידע להיות בינוני שהוא רצה, והוא ידע להיות 100%, אבל דבר אחד, הוא היה תמיד, הוא היה חבר טוב. את זה ידענו. בשבעה התחלנו להבין מה זה אומר חבר טוב. התברר לנו שהייתה לו את היכולת באמת לזהות מצוקה ממרחקים ולבוא ולתת את המילה הנכונה, אם זה בודעת וואטסאפ או בזה בנגיעה על הכתף. אני לא יודע מאיפה זה היה לו. היום מישהו בא לבקר אותנו, אחד שלמד איתו בתיכון, והראה לי איזה הודעת וואטסאפ שריף שלח לו. הוא אומר, תקשיב, אני אין לי מושג איך הוא בכלל זיהה שאני באיזושהי נפילה או משהו. את זה לא ידענו. ואת זה הבנו
עכשיו אתם יודעים.
כן, ועכשיו אנחנו יודעים, וחוץ, אתה יודע, מוגגים מאושר על משהו שהוא איננו, וקצת
נתתי
להגיד.
אנחנו מחבקים אתכם מפה. תודה.
אני מודה לכם, תודה רבה לכם.
תנחומים מעומק הלב.
אריה, אנחנו נפרדים ונשמע שיר שאני בחרתי, קודם ניתן קרדיטים, עורכים ומפיקים אסף נבו וליאור שד משפיצר, אחראי על שידור טל אשל, עורכי הדיגיטל עידו טבת, אליעזר בן יהודה, ועמיתי דואק, אחינו תהיה פה מוזיקה עד טקס הדלקת המשואות. אני בחרתי כרגיל את שיר חייל של שלמה ארצי, שזה מילים שכתב קצין שריון בשם נמרוד גאון, לחברתו בשם עמליה, ואחר כך מהמשפחה שלו אחרי שהוא נפל, ועכשיו אני עולה עליה, אני מכיר טוב את הסיפור, אפילו גילית, מצאתי את עמליה, ואני יודע היום איזה חיים יש לה, ושלמה ארצי כמובן עשה את זה כמו שרק שלמה ארצי יודע לעשות, ואז עכשיו אני רואה שהוא נפל בקרב בשבעה באוקטובר, 73. את זה לא ידעתי.
50 שנה לפני
50 שנה לפני הבול, לפני מה שקרה לנו פה עכשיו.
מיד למחרת פרוץ מלחמת יום הכיפורים.
בדיוק. אני חייל ואל תבכי לילדה, זה, אם דיברנו מקודם על שירים שעושים לך לבכות, אז הנה אחד מהם, אנחנו נתראה אחרי החג.
להתראות, יום עצמאות שמח.
ביי.
אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ניס ג'ופלין שרה בלוז ישן על בובי מגי רביעה קאמרית מנגנת מוזיקה צלולה מעבירה בשוב אותה צמרמורות עונג יגיעות אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אני חייל ואל תבכי לי ילדה, אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אני מוסיף ללכת, מוסיף בשביל הצער מושך ומעלה הדורות רב אחת חתים מעליי ציפורים דודות חופשיות והרוח במרחבים כמו קורת תגר אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה כי אני חייל ואל תבכי לי ילדה אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה אהבתי רגעי זיכרונות וגגועים טרופים על השולחן סיפורים של צ'כור כאבן שאין לה הופכים כי אני הוא אדם המחופש לחייל כפות בכתונת משוגעים אז בכי לי ילדה על רגעי הבידות ובכי לי ילדה לציפיות על השנים ובכי על שני לבבות אוהבים ורחוקים Thank you. וגגויים טרופים על השולחן, סיפורים של צ'כון כאבן שאין לה הופכים, כי אני הוא אדם המחופש לחייו, כפות בכתונת משוגעים, אז בחי לי ילדה על רגעי הבידור, ובחי לי ילדה לציפיות על השנים, ובחי על שני לבבות אוהבים וחוקים. אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ני ג'פלין שרה בלוז ישן על בובי מגיל, רביעה קאמרית מנגנת מוזיקה צלולה מעבירה בשוב אותה צמרמורות עונג ידועות, אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה, אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה, אני חייל ואל תבכי לי ילדה, אבל אני חייל ואל תבכי לי ילדה.